להתדיין טוב למה שרב ציונה אומר, יש לו שיטה מיוחדת בהסברה, בהתבטאות כלפי הציבור הרחב של עם ישראל. באופן עקרוני, מדי פעם, כמעט כל שבוע, היה מופיע איזה משהו, איזה כרוז, איזה מכתב. האפיון של הדברים, כל הדברים האלה הוא, תמיד הבסיס הוא דברי תורה, הלכה או אמוני אמונה, וכל דברי תורה. ומתוך הבנה שכלית, השכל, אתה עונה לאדם דעת ועובד מאוד בינה, זה הדבר היסודי. לכן הפתיחה של 18, הדברים הפרטיים ב-18, יש לו את הברכות הראשונות של שבח הקדוש ברוך הוא, זה אתה עונה לאדם דעת. השכל הוא אחד הדברים היסודיים כמובן, כל השיקולים האלה, ותמיד זה הולך משולב, מבחינה שכלית וגם מבחינה תורנית. וגם מבחינת התוקף או האפשרות או הכוח של הממשלה לעשות כל מיני דברים בארץ ישראל. ולכן, הכל זה תורה אחת, יש לנו המון המון מכתבים וכדומה שרצוי כתב במיוחד אחרי מלחמת ששת הימים. הוא גם היה הולך במקרון כזה, אתם יודעים שגם היו הרבה כל ארץ ישראל חוגים שלמדו דברי מרן הרב זצ"ל. ובחוגים האלה שותפו אנשים בכל מיני סוגים. אנשים, אנשי מדע, שנלחמו בישיבות הקרבה, ועבד גם בעניין הישר, בעניין הראשון של הישיבה. באמת חוג מרכזי ששם באו, ובאמת אנשים חשובים, אנשי מדע חשובים, תלמידי חכמים חשובים, וגם המון העם. ורצו את תמיד היה מתאר את הדבר הזה, שהוא חינוכי פעם, מדי פעם מלמד את איזושהי פסקה בגלל הרב. אז אחד אמר, אני רואה שזה המקור שלו, זה ברסון, אחד הפילוסופים. אחד אמר, המקור שלו הוא מקום אחר. זה נכון. היו מקורות כאלה גם כן. אבל לא אמר, תדעו לכם שצריכים ללמוד דברי מיני דברי. זאת אומרת, זה להבין באמת את כל השיטה. אתה חייב ללמוד את כל דברי הרב בכל מקום. כי לא בכל מקום הוא אמר את כל המרכיבים. אנחנו נדבר את זה גם, צריכים לשאול את זה גם. לכן חשוב מאוד לראות את כל המכלול של הספרות הזאת, של העסק מול הממשלות של מדינת ישראל ומול המועצה של עם ישראל לכבוש את הארץ וגם אחר כך להתמודד בו בכל מילימטר של ארץ ישראל. כל פעם יש תוספת משולמת של דברי תורה ושל דברי חוכמה, וכשאת אומרת את כל הדברים כולם, אתה מקבל תמונה מאוד מאוד גדולה. קודם כל כמה מילים על הרב צבי בעצמו. הוא כל החיים שלו, עד גיל 70, יצא בעולם בכל מיני מצבים. לפעמים זה היה בארץ ישראל, לפעמים זה היה בחוץ לארץ, כשהוא עשה עם אבא שלו בחוץ לארץ, לפעמים הוא היה נשלח בחוץ לארץ, אבל תמיד הכל, תמיד הוא נאחז בתורה. הוא אמר לנו פעם, שבזמן מלחמת העולם הראשונה, הוא למד פעמיים את כל הש"ס עם אבא שלו. תמיד יש גם אנשים כאלה מוכשרים משכל כזה, כמו שמורן הרב יצא לבן שלו. לימוד ועיון תוך כדי הרכזות והרכזים של אותם הישנים, שהם נתקעו בחוץ לארץ, גם החוק וגם לא. הוא למד תוך כדי הפצצות את כל הש"ס פעמיים, היה אומר. באמת, היסוד שלו היה לימוד. תמיד מתעניין מאיתנו מה אתם עושים עכשיו, אתם לומדים, איפה אתם לומדים בסוגיה, איפה אתם לומדים בתורה, אם אחרי זה עובדים בסדר, וגם איפה לומדים אמונה, אבל תמיד היסוד היה בכפתור. בגיל מאוד מאוד צעיר, כותב על המרן הרב יצאן, אני חושב שאתם מקבלים את זה כולכם, אני אומר את זה, לא מספר ארבע. אבל רוצים את זה היה אז בן 17. כמו הגיל של שיעור האלה פחות. והוא, בגיל הזה, הרב כותב עליו, הרב כותב תשובה לאחד התלמידים, תלמידי חכמים ששאל אותו כמה שאלות. והוא נתן לרצויות אליו, לעשות תשובה ומתישהו עשר. ואז הוא כותב על הכך, אפילו מספר ארבע. ומי שיחיה, זה כתוב בעקבות הראייה, סימן קובעת. ומי שיחיה, השירות תודה לשם, הוא כמעט האחד עימי, המתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב שיח נשמתי. נפשו ברוך השם תאורה היא ואדונה, ומבוסם ברוך השם בהמון רעיונות טובים ומהירים שיהיו בעזרת השם לברכה לא ולעולם. כך זה היה גם לרמי. הברכה לא שלנו כמו לרמי זה העידו. רוצים לראות את הספרים. חוץ מלדיבות ישראל, שזה ספר שאספו כל מיני מאמרים שלו, בעיקר מתוך מקום הצופה, אבל ספרים הוא לא כתב. אני כותב המון, בשולי אביב, כל ספרי התשובות שמראה לרב עצר ודעת כהן, עזרת כהן, שבת כהן, יש חמילה של הערות של הציודים, והכל בא לך אני מודה. הוא גם היה אומר הדרכה כזאת, והיה אומר לנו, כשאתם תכתבו איזה ספר או משהו, קודם כל תכתבו ספר הלכתי. אחר כך תכתבו ספרי אמונה ומחשבה ורעיונות וכל מיני דברים אחרים. קודם כל שהיד הרגליים שלכם, יהיו בתוך התורה והלכה. אתם בטח יודעים את הסיפור הזה של רבן אלבן, נולדו לו כמה ילדים. אחד הילדים, הוא רצה לקרוא אותו השם חמיב על השם, ורצה לקרוא אותו גם השם ארור שמח. אז בברית, אף הוא אחד הילדים ש... אם חיים איתנו היום גם כן בפרוש כולי במסכת ירושלים. אז כשהגיעו הברכות והרב דירך את הברכות, אז אמר לי, לא, לא, אני רוצה לקרוא לבן הזה שלמה שמחה, שלמה זה בעל הרשם, שלמה זה ממש, הוא גדול מאוד, אני אגיד לך, הוא גדול אותו אחד, והחליף של זה, הוא גדול מהיר, ושמחה, שמחה זה הר שמח. שמחה כהן מדיץ. אז תוך כדי ההברכה, הרב אמר, לא שלמה שמחה, אלא שמחה שלמה. טוב. הרב אמר, אז ככה. אחר כך הוא נשאל, מה העניין? למה הברכות האלה שלמה שמחה? אז הוא אמר, הלכה קודמת לקבלה. הברכות שממנו מקובלים מאוד יש לי, שושלים. אבל גדול הדור בדורנו הוא במי השמחה. קודם כל השמחה, קודם כל הלכה. ואחר כך, שלמה, קבלה, נכון. גם בשלבי הלימוד זה גם, האדם בן פילסטי לא קורא את זה שם, הוא קבלה. אז אותו בן, זה היפיית ההדרכה שלו תמיד, ולכן גם תמיד כשמתעניין על מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו לומדים, תמיד הדגש החזק ללמוד היה, זה דברה רש"י ופוסקים וכל מיני שווים, פשוט לימוד הלכה. וככה הוא גם בזמן רב. הוא משתדל להוציא קודם כל את הסיבות של אבא שלו בהלכה, ואחר כך בספרי האמונה, שגם עוד גם אמר, הוא בעצמו לא כל כך שטוב, חוץ מעדר היקר, חוץ מספר, לדחות את רוב, ספר שלם וחמש פער על תפילין, כל הסיפרות שיש לנו, מה שנקרא, הש"ס הלבן, רוב רובו של הש"ס הלבן הזה, זה כתב אותו בצבי יהודה, מתוך היומנים של אבא שלו, של מורן הרב נסה, נביא כסים, של הרב, הוא הקים איזה ספרים. אבל הדגש החזק שלו היה למעל על תשובות של אבא שלו בהלכה. ותראו, באותה זמנים, באותה זמנים, לא היה מחשב, לא היה, בקושי היה טלפונים, ולא היה מנות צילום. כשהרב כתב מכתבים או תשובות לחומר חברי העולם, מאות תשובות. לא היה כמו שעור עתיקים אצל הרב. היה זה כאילו מפגר נקרא לזה היום. אפשר היה לסמורך כזה דף באיזה משהו חריף, בנזין או משהו, וסכימים את זה על הטקסט שכתב, אז אנחנו נקבל את זה הפוך. זה היה השעוריות. אבל לא היה לי עורכים, כזה בכתבו לי כל העולם, וטבח לקצבי ארץ, חושבים, שכל אחד ישלח לו, מכתב שהוא קיבל, מכתב תשובה לשאלתו של מרן הרב זצ"ל. זאת אומרת, עבודת נמלים, שהוא הקדיש לה, תיקה חייו, עיקר לגבי חייו, עד גיל 70 הוא ישב ועמל על התורה של אבא שלו, עם המון הערות שלו בעצמו, גם בהזכרה וגם באמונה וגם באיסור הספרים הראשונים של אבא. מה שאנחנו נעסוק זה מתורות פרוטם בגיל 70 ומעלה, אחרי מלחמת ששת הימים. יש ספרות מאוד גדולה של תשובות ושאלות וכל מיני דברים כאלה, גם בהלכה וגם בעיקר בעניינים של תגובות על מעשים, חוסר מעשים של הממשלה. באמת חשוב באמת לרכז את הכל ולרכז את התמונה הברורה, כי אנחנו רואים שהדרך שלו היא הדרך האמיתית של הדברה. אני לא יודע אם יש מישהו שכל כך שינה את מפת ארץ ישראל ולא רצינו.
של מסירת קרקעותינו לגויים חס ושלום, להצמיתות וביחד.
לפיכך החיוב על כל אדם בישראל, על כל בנות תורה בישראל, על כל איש צבא בישראל, לומר ולעכב את זה בכל אומץ ועוז, ומן השמיים מסיים. אתם רואים, זה הפעם הראשונה שאמר, גם אנשי צבא חייבים לא לבצע אם הם יקבלו תקודה כזאת של ארגונים חכמים בארץ ישראל. כמו שאמרתי לכם קודם, אני חושב שזה מאוד דעת שנלמד כאן כל הזמן כמה שאפשר, אבל כשהוא ראה את המצב, אמרנו, קודם כל תתרגמו את הקורס הזה לאנגלית, יש לכם את הכותרת, מג'רוזלם. וגם תתרגמו את זה לערבית, שתתרגמו את המפרס, זה הראש הקורס הזה לערבית. והוא אמר לנו, אתם עכשיו, חלקים כן, הולכים לכל הארץ, מצלמים, כולה זמינו כל הציון, מצלמים את כל הקורסים האלה, המון המון עותקים, ואתם הולכים ומפיצים אותם לכל הארץ. זה באמת היה, אז קצת כמו בינינו, היה קורא לנו לעזור עכשיו את הלימוד ולכת לעשות את זה בתוך שבועיים ולפיד את כל הדבר הזה, אבל באמת, זה היה ההתחלה, המהפכה של היחס הנכון של גדולי תורה לארץ ישראל. כי תמיד היו השיקולים, שיקולים ביטחוניים, ותכף זה לא זה גם כן, ופה פתאום הופיע קורס כזה שהוא כולו, יש כאן איתנו רק זה רק חלק ממנו. כל כולו עוסק בגישה התורנית לשטחי ארץ ישראל ומה שצריך לעשות כדי למנוע חס ושלום את הנסיגה מארץ ישראל. עושים קורס בערבית, פס בעיתון של הערבים באנבה. אז כך היה. אחרי החוצת הקורס הזה, בכל ימי רביעי, עדיין צריך להמשיך לשיעור שלאחור הזה היו באים אנשים לכל כך שהוא ארץ ישראל, תמיד יש שבא לי, תמיד היה ראשון שבא לי שעבר, היה בה רטוקמן, היה בה רצפני גורי, אחרים. בימי רביעי היינו לומדים לראות את זה שצריך לצור את יום רביעי. כל יום רביעי כמעט היה מוכן לנו חבילה שלמה של צילומים ממשהו שרצו לי בשביל באותו שבוע. כל אחד שבא לכל כזה ארץ ישראל לשיעור הזה, היה לקחת חבילה כזאת ולהפיץ את הדבר הזה. לא היה לו אמצעים אחרים, לא היה לו מיקרופונים, ולא היה לו טלוויזיות וגם מיני דברים כאלה, וכך בצורה כזאת לאט לאט הדבר הזה התחיל בקצב איטי, אבל בטוח, לחדור לתוך עם ישראל. שיעורים מספר 11 מתחת לקוז הערבי הזה. המחשבה של מסירת יהודה ושומרון לשלטון נוכרי חבילה, בפנייה זו ששם את הפנייה הזו. היא מחשבה טיפשית, זה לא הגיוני, אבל כל פעם מסתכלים על הגאון. פסולה של עוכרי ישראל, ששמם היא הרי יישאר את הרעון עולם בדברי בישראל בנצח נחלתו, מחשבתם בטלה ומבוטלת, וגם השם על עמו וארצו קיים לעד מלעולם. פה מדבר על הדבר הזה מבחינה הגיונית, זה דבר טיפשי. וזה, מי שמפיץ את הדבר הזה, זה עוכרי ישראל שלא נתן לבית להחליט את עם ישראל. או שרוב טיפשות. על כל פנים, כמו אנחנו רואים, הוא אומר, המחשבה הטיפשית זה ההיגיון. אבל בכל הקורסים האחרים, חוץ מזה שהוא מדבר על הסכל של הדבר, או חוסר הסכל של הדבר, תמיד הוא מתחיל לפתח מתוך המקורות את הדבר הזה, שהדבר הזה הוא אסור מן התורה. הוא גם בא לענות לכמה שאלות שיש. אם שיש חוגים דתיים מאוד, שסוברים שיש לו את השבועות, לא יודע לנו מה חומה. הציונות היא דבר פסול, הכיבוש של הכיסא זה דבר פסול, אנשים שומרי תורה מצוות. למה? כי יש לו את השבועות, שכתוב מסור מסכת תורות. אז זה חייב תשובה, שאלה הכי נכונה. זו שאלה אחת שיש. שאלה אחרת שיש, האם צריך להסתכן בשביל לקיים את המצווה הזאת של כיבוש או מישהו בארץ ישראל. כיבוש זה הולך למלחמה, מלחמה זה יש כמו הרוגים. או חוסר נסיגה במקום, אם היה יום עליך, זה גם כן פיקוח נפש. זה בהחלט צריך לדון בדבר הזה גם כן. אבל אין, הוא לא ריכז בקורס אחד את כל הדברים האלה, לא צריך להכביד על אנשים, ולאט לאט, כשאתה רואה את הכל, אתה תראה תשובות על כל השאלות האלה, חלק שחלקם הרגע הזכרתי. בואו נסתכל מספר 12. הפרק הזה פתרנו אותו בכותרת, אך ההסברה צריכה להיות אמיתית ומתוך מבט של תורה. כן? איך היו מסבירים את המנהל הזה שעשו לסגת פוסקים בארץ ישראל? תראו, ראש הממשלה שלנו, שנחיה תאריך מין לעבור בתורה, הוא בסך הכל, אם הדבר הזה מבחינה ביטחונית בסדר, אין דבר כזה ארץ ישראל, שלנו את ארץ ישראל, העיקר, ביטחון. כך הוא התחיל את המסע המתן הטיפשי הזה של היום, וכך כל הזמן עומד ומדבר, העיקר, אם הדבר הזה הוא מבחינה ביטחונית טוב לעם ישראל, זה הביטחון, אנחנו יכולים, יש שטחים, יש שטחים כאלה, יש שטחים אחרים, אנחנו יכולים לתת במתן על הגויים את, לא יודע, את מיליארדי, כל מיני דברים כאלה, כי הביטחון הוא העיקר. ואז, כנגד הדבר הזה, תסתכלו במספר 12 בשורה הרביעית, פרשתנו ולהיותנו תמימים ושכנים בארצנו זו על כל חלקיה, לא בלבד מפני שבלא זה לא נוכל להגן על קיומנו, לא זה, לא זה, לא, גם זה נכון, אבל אלא מפני שהיא אמיתית וצודקת. זה איך הציבור, בנזל. הדרישה הזאת קודם כל היא דרישה צודקת, כן ביטחון, לא ביטחון, זה שאלה חשובה, זה ביטחון, תחזק את הצבא, נכון? אבל השטחים האלה, על כל חלקי במילימטר של השטחים האלה, זה אמיתי וצודק. אני עכשיו ממשיך על ה-13. הוא היה רגיל להבין, זה לא שאלה שזה לא נפלאים, משפט נפלא שאני חושב תמיד שצריך את זה לשנת. כתב מכתב למזרחי, בחומש הציוני, עפקו, אבא של המציאות. לקור, אני קורא למספר בנושא. לקור הציונות הוא המקור הקדוש העליון לתנ"ך. לא הד קול שעם שנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפה. יש תאי שקודם, יש מקלט. אנחנו מחוץ על עצמם מוזרים, אנחנו מגיעים אותנו, אנחנו מרודפים בהן, אנחנו נהיה מקלט טוב. לא ככה. אלא שגוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, נאור מתרדמתו הארוכה, ויהולך ושב את החלטו על גיון יעקב אשר האל שלה. ככה צריך להסביר. זה הדור, לא, 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 אני אגיד לך גם, למה הוא רומז לך. הייתה הצלחה בנו. הצלחה שלו, אתה כתוב, צריך למצוא לתת ליהודים בית לאומי, ואפילו היום תגיעים את זה גם באנגלית למקלט. עם ישראל עכשיו סובל, אז צריך לחפש למקלט, זה מה שכאן רצו לכותב, הרב קוק כותב, פשוט את זה בלעדים, תרגיש אותו, תרגיש חזק. זה לא ככה, אנחנו לא באים לפה בשביל לחפש מקלט. מקלטים טובים יש בעבר קלטות מקלטות. אנחנו מחפשים את ארץ ישראל בגלל שעם ישראל שהוא גוב אריה יהודה, שגם כאן אנחנו זה הכל הבינו, לאור מתרדמתו הארוכה, אם מתרדמת נוראה בגולה של אלפי שנים, ועכשיו הוא הולך ושב את הקלטו, אני לא יודע כל השאלה אפשר. תראו איך שרח קודם את זה במצב, לא הכי מדיע לרח, כבר כשרח הוא הולך ישראל, היו גם תסבי סך הכל 60 יפים. ואז זה כבר כותב אחר כך זה גיוד למה, שישו יפים, זה בגלל איזה שכונה חשובה בתל אביב. וכדרים היו כבר בעבר, אני חושב לא נעים לי, לא עוד 10 התחלויות, שכל אחת הייתה קטעית, יתו קטעה מבטל, זה מה שהיה, שיבת ציון, חזרת שכינה לציון, חברת אחת, אנשים גדולים. אחד הדברים הקטנים, התהליכים הקטנים, הם חוזים את זה מה שהוא אומר. אנחנו גור אריה שהולך וחוזר, ובוודא שזה התחלת את הגבילה, זה לא סיפור הכי קורה עם הגבר. תראו מספר 14. הקרוז הזה הולך, עומד לענות, לענות על השאלה, למה אנחנו לא צריכים להתחשב בשבועות שלא לעלות בחומה, כמו שהיו פוגעים מסוימים, נכונים אמנם, אבל יעדו את זה כשמו שם. אני קורא 14. כבר שנתיים אחרי כיבוש, כיבוש של שלוש שנים אחרי שנשאר הארץ ישראל. מדינת ישראל נוצרה במקומה בפקודת ריבונו של עולם על ידי מועצת האומות לקיום המצווה הכלל ישראלית המפורשת בתורה למשתה מלכה ולמשתה מלכה. כל מילה פה היא חשובה. מה זה מועצת המצווה הכלל ישראלית? כל מצווה הייתה ישראלית. זה בא לעלות בשנה נוספת. כתוב בספר המפורות לרמב"ן, מצוות הסדה, זה תצוות כיבוש ארץ ישראל, מישהו ארץ ישראל. חפשו ברמב"ם בספר המצוות לא כתוב המצווה הזאת. למה זה לא כתוב? למה הרמב"ם מסתובב את הספר המורים בארץ ישראל, הרמב"ם אומר, שאתם יותר חכמים ונקבעים, והלכה בו, ופשוט מלכים, אתם לא יותר חכמים ונקבעים, מתגלגלים מהחורה של ארץ ישראל, אסור לצאת לבוס גלס יד לפני מספרים מסוימים. למה הוא לא מנה את זה בתוך ספר המצוות? למה הרמב"ם כן מנה והוא לא מנה? הוא לא מנה את זה, כך כותב במושאים מהרבה של טורקיה והרב חדאג'י, דרך מספרה לרב לצהר, גם בשביל זה מצטט את זה, גם מנקודים חיים, הרב עובדיה, אני גם מצטט את הדבר הזה, למה הרמב"ם לא מנה את הדבר הזה? בגלל שזה מצווה כללית, כמו שלא מונים מצווה של פיקוד באשם, זה הדרך שייך לכל המצוות, גם מצוות יישוב ארץ ישראל, ושהייה בארץ ישראל, ועלייה לארץ ישראל, זה מצווה כללית. כי בעצם, כמו שאומר הרמב"ן, זה מקום אחר, עיקר המצוות בארץ ישראל. הרמב"ן אומר שכל המצוות שאנחנו עושים בחוץ לארץ, גם מצוות תפילין, לא מצוות תפילין בארץ דווקא. זה אימונים לקראת קיום המצווה האמיתית בארץ ישראל. וכל מצוות תפילין בארץ ישראל, שרק פי 20 משהו מצוות תפילין בחוץ לארץ. שהכל כבר חוץ חי. זה מה שמתכוון פה, לקיים לקיום המצווה הכלל ישראלית המפורשת בתורה וירשתם אותה וישבתם בה, בשורה שלישית במספר 14. תהיה בשלטוננו ולא בשלטון של אומה אחרת. כך גם הכריזו האומות המאוחדות. ברגע שהאומות הכריזו על הדבר הזה, סר פחד השורות, כך כותב הרוסמי אגב. היינו את השורות, נכון? היינו פשוטים בשורות השורות, במידה מסוימת, אחרים כבר אמרו שזה היה אלה שנים, לא כתוב, זה לא להכיר בזה, כבר ירדנו בזה, אנשים קודמים. אבל היסוד הוא שתדע לך שאתה בא לארץ ישראל, וזה על פי החלטה, הצהרת בלפור, שהרב קוק כתב עליו בספד, אני חושב שאין לו הספד אחר הגוי, חוץ מבלפור, שבלפור הוא יותר גדול מכורש, כי כורש חזר בו, ובלפור, ההצהרה שלו, ביטל את שלושת השבועות האלה, כאשר אחר כך חבר אלוהים אישר את ההצהרה הזאת, אז גמרנו, אין שלושת השבועות. וקיום חזונו ששליחה דרחמנת ישראל לדוקטור בנימין זאב בהרצל ז"ל, בעל מדינת היהודים. הוא, אתם יודעים שהרצל היה אדם מתבלב, זה הערה עצומה, והוא כתב, כולם יודעים, היה שם איזה ארון קצר, היה שם תמונות של גדולי ישראל, והוא גם ראה שם משהו יוצא. הכרזת החברה הזאת היא קבועה וקיימת מוחלטת ובלתי משתנית. גם אם עכשיו הגויים רודפים אותנו ולא רוצים את מדינת ישראל, זה ברגע ששר פחד השבועות, זה נהיה נצחי. וזה קיים לנצח, ואף אחד לא יכול עכשיו להתערב בתוך המדינה, וכך, אגב, הוא כבר כותב פה את הייצוג במספר 16-17, אלא בתוך סדרי ענייני מדינתנו העצמאית פנימה, כמו שאנחנו איננו מתערבים בתוך סדרי ענייני המדינות שלהם, איך אמרתם על בן אדם? מה אתה? בא שר החוץ האמריקאי, שר החוץ הזה, זה מתערבים פה בתוך ה... בתוך הפוליטיקה המדינית של עם ישראל, אנחנו לא מתערבים אצלכם, אתם תתראו את זה. קשר הנצח של העם הזה כולו והארץ הזאת כולה, לעולם עומדת. בכל מרחבי חלקיה, גלילותיה, קבוע וקיים הוא מאז מקדם כימי השמיים על הארץ. מקווה לומר מה ניקוי מחיים אצלכם, על הדבר שאני בא שם אתכם, להם כימי השמיים על הארץ. בדבר השם על פי דקדפים, בבריאה ובנימנית. זאת אומרת, בזה רב סיודה הוא לא הראשון שבטענה הזאת, וזה נגמר הסיפור של שלושת השבועות, לא יודע הסיפור כזה, הוא נגמר, ויש אומרים שזה נגמר, חיים ביטל כותב זה היה משחק, אנחנו רק לאיזה שנים, וזה דבר בלתי הפיך, ומתי פעם עם האומות באותה זמן, אחר כך זה אושר, אחר כך גם זה אומות גם מוכנות להקמת מדינת ישראל, אני בדרך כלל האבויים לא משקיעים בהלכה, אבל פה, הם ביטלו את שלושת השבועות שהיו חיים תקיפים לפי מושכים מסוימים כמה אלפי שנים. אז עכשיו נבוא קצת לרמב"ן בעצמו, שהיה שוב במודע ולספק אותו. לפני 18. הצטווינו לרשת את הארץ, אשר נתן האל להתענה לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב, למצוא את הסדר. ונעזבנה ויעזו לאבינו מן האומות ולשממה. קודם כל צריכה להיות בידינו ריבונות היום, ואנחנו צריכים לפתח את הארץ. והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה. לא מספיק להם, כמו שאוהב ישראל, גם ישן, נחסר את המישובים, להתריד כלה. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתאכלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. ופירט חוטא להם במצווה הזו כולה בגבולי המסר הזו שאנשים נמצאו פה בשירים הראשונים, ובירה פירט ולפרטי פרטים את כל הגבולות של ישראל. 19. יש כאלה שאומרים טוב על זה. יהושע, יהושע היה כבש, אני אומר לכם שזה אמר לי גבוהות. אומר הרמב"ן, 19. אל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא מצווה במלחמת שבעת עממים שאנחנו הצטווינו להרוג אותם, כן? לא. הארץ, נניח אותה בידם, בגלל כתובה, או ביד זולתם מן האומות בדור ומן הדורות, נצטווינו בגיבוש בכל הדורות. טוב, אז למה הרמב"ן לא כבש את ארץ ישראל? כי הרמב"ן בא לארץ ישראל עם הכלים. הוא עשה מה שהוא יכול לעשות, שהוא נתנה בכנסת בעיר העתיקה. ‫לדעת לכנסת הרמב"ן שאנחנו יכולים ‫לפעמים פה כל יום, ברוך השם. ‫הוא עשה את מה שהוא יכול לעשות, ‫עם הכל לא חושב יותר תזכור. ‫אז כל דור, לפי עניינו, ‫בדורות שאין לנו צבא, ‫אין לנו מלחמה, אין לנו מלחמה, ‫יש מצוות לעלות לארץ ישראל. ‫ואנשים עלו לארץ ישראל ‫בפיקוח נפש נוראי, ‫אחרת אני לא יודע, ‫אמרת קצת. ‫ואחר כך הוא חושב, ‫ברוך השם שיש לנו צבא, ‫ואותם קוראים לצבא הגנה בישראל, ‫אבל גם צבא... מימוש הכיבוש של ארץ ישראל, מצוות עשה ד', מצוות הכללית שהרמב"ם חושב למצוא הכללית. וחוזר מקורא 20, אומר אני כאומר הרמב"ן כי המצוות שחכמים מפליגים בה הוא דירת ארץ ישראל. עד שאמרו כל היוצא ממנה לחוץ לארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. זולת זו הפלגות גדולות שאמרו בה, הכל מצוות עשה אשר נצטווינו לרשת הארץ ואשר אין בה. אם כן היא מצוות עשה לדורות, כל פעם הוא חושב, שלוש פעמים חוזר לזה. מה פה שני דורות? בדור שיש אין צבא, אז אנחנו עושים את כל האזנות, צריך לבוא לארץ ישראל. בדור שיש צבא, צריך להקים את הצבא, לכבוש את ארץ ישראל. אם כן היא מצוות עשה לדורות, התחייב כל אחד ממנו אפילו בזמן הגלות. חוזר לזה המון פעמים, כי יש אנשים אומרים, לא, בסדר, טוב, עכשיו אנחנו נתנדב, 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 כל שהוא אומר שמצוות ארץ ישראל זה מצוות לא חיובית אלא קיומית. אתה בא לארץ ישראל, אתה קיים מצווה ואתה לא חייב לארץ ישראל. זה באמת דבר שהוא באמת מתחיל לדעתי מכל דברי השונים. עכשיו בוא נראה שרצו לדבר על הדבר הזה, על הרמב"ן הזה 22. נמכורה האלוהי של מצוות השם יתברך, הנתונה לנו בתורתנו הקדושה. תמיד הוא מתחיל עם התורה. וחיי עולם אותה בתוכנו, זה דורש הפלטה. נמשך לנו כהוראת אביהם של ישראל הרמב"ן ז"ל, שהיא מצווה קבועה לכל הדורות. מוטל החיוב הכל אחד מאיתנו לעלות אל ארצנו הקדושה, ארץ חמדה טובה רחבה שהתחילה אבותינו ארץ חיינו להתיישב בה וליישב אותה. אז ככה רמב"ן. אחר כך הוא מביא לחומת חי, 23. רמב"ן של כל מיני הגולה, פה יש לקח עוד של זמננו, אבל נצדיק בה לחפש חיים. במשנה ברורה, הודיע הפוך, כי היישוב החדש של ארץ ישראל הוא עניין עליה, כפריה ועבודת אדמתה הוא התחלת הגאולה. אנחנו נצטט את הבן של הכל ישראל. אומר הרב שלי אמר, מתחיל הסיפור. אמצע חון דמי זה ככה, אמר ביידיש. המעשה, מתחיל. ואז הרצו של מדיר הזה, מספר סדר ועדה, אמר רמב"ן, לא מנע את הדבר הזה, ולכן הרמב״ם לא מנה את זה בתור מצווה פרטי. הרמב״ם סבר שגם מצוות פרטיות כלליות הן גם כצריך ללמוד במידה מסוימת. זה גם קשר למשל למרום פרטי. טוב, עכשיו תקראו את זה. Thank you. מבחינה ההיגיון, כל מה שזה חשוב, חסרון דעת, לא להגיד שזה מבחינה ביטחונית, זה מבחינה ערכית, זה התנ"ך. אני כתבתי את זה במספר 14, שהתנ"ך זה בעצם הדבר היסודי, זה הרמב"ן, והרמב"ם, והרמב"ם, והרמב"ם של החשובות. זה כל יותר הרגע אחד מה שאמרנו.
כל זיזול אני מדלג כבר.
או ביטור, הפקרה, החיים הנפרד הזה באנטי-תורה, היא אביב המעני, הנצח זה ירושלים. אחר כך ממשיך הלאה, ואומר בסוף, בהוראת בורנו ובורנו הרמב״ם לצד, ובצורון מקדש ותינתן את בורנו מלואי נצחק. זאת אומרת, הרמב״ם שבתוך הספק שלו כבר אין, ואין כאן שמורת ישראל, זה ארץ ישראל. עכשיו, מה זה נקרא? מה קבע את הגר היקרס? במקום כך שם הדבר הזה נכפש יותר, ואני רוצה להסתבר פה על גבות הרעילה, ששם היה חזרתם לציון, היה ברוב מאוד שיקרון, והיה לו הרבנים והתמות בגליל, ובוחרים, והיה פה חבורה של אנשים שהם טיפלו בשטחים שלו, והיו מזכירים את השטחים במקום את החקלאים, הייתה להם פעם זיכרון יעקב להיכנס, ויש שם בית המגזר מאוד מאוד יפה, שם מפלחה אחרת, אבל זה נכון, בית הקידים, הקידים של הרבנים. עכשיו אנחנו נהיה ראשונת השבידה, הגיע שמיד השביתה, כדי הפרון אמרו, או חשב שיש לנו הרבה. רב קוק אמר, יש יותר המשיכה, כל החקלאים חייבים לעבוד בצנדוס, יותר של הרב קוק, גם בשנת השביתה, מי שלא לעבוד בשנת השביתה, יש רבויות להם שחקים על הרב קוק, אנחנו עוד כמה שלא יותר את הכלים החקלאים שנתנו לו, יש לנו כמה שם טרקטורים, על פסח הם שעמדו וכל האמצעים וכל השטחים וכל דברים כמו נסע. היה אחד, שמתגנס את יוממות ערכו של האדם. שהוא מהווה תוכן חייו וקובע את מבנה ותמימו, ידאג ומודה ומדרה זו, ומזדהה עם אותה מעלה העליונה שתדבר בה, מסוג בה בשם עצמם, כבר דבר, תורה, מהותו, מה זה, כשאנחנו עולים תורה, אנחנו כולנו חושבים את הנפש של הזוהר, לא צריכים לנסות על הזוהר. מושבים את הנפש שלנו, אנחנו מתגישים על התורה, אנחנו מסתכלים במועד ולומדים תורה, גם מתגישים לומדים תורה, זה מסוגותם, זה מסוגותם שמעתי משהו. אבל אם מזדהית, אני קורא גם אם אנחנו מוגדרת, מדי מזדהית בגבולתם של ישראל, שמצוזים על פידוש השם, מדי תקצור בני ישראל, קיומה מצוות זו של פידוש השם, ועבודה זרה גדולה של כל הדין, שמיירה ויעבור, ומכן מצווה שלכתחילה ענת להרגיעו לפעולה. גנוס קודם, זה דבר כשאני מסביר את זה, מה זה אמרת? אני אמרתי במשפט הזה, משפט של יפה. מלחמת מצווה שמתחילה, גילוי עצות ודמים, ירדו על יבור, ומוכות, אלא. יש לו את הדברות החמורות, עמדה זרה גילוי שקודם, שקודם. הוא חסר של המדען קופים אותו, לעשות אחת מהשפות האלה, ירדו על יבור, אם יכול לברוח שיוכר. אם לא, ירדו על יבור. נגיד, אם קופים בן אדם לעבוד עבודה זרה ברוסיה, ולהיות עתיד ברוסיה, אז שיעבור משם לארץ אחרת, אם זה אפשר. אם אי אפשר, אז הוא מוסר את הנפש. יש כבר מצווה אחת שאי אפשר להתחמק ממנה. זה מצוות כיבוש ארץ ישראל שהיא כרוכה בכלל במסירות נפש אמיתית. הרמב"ם כותב לו, כשאדם הולך למלחמה, הוא צריך לזכור שיכול להיות שהוא לא יעזור מהמלחמה בכלל, ויכול להיות שהוא לא יעזור שלם. לא, ואתה לא יכול להתחמק, אתה לא יכול להגיד, אותו, אני... מצד אמריקה, יש פה מלחמות, מצד אמריקה, לא, כל האמריקאים, כל היהודים בכל העולם צריכים לבוא ולהילחם פה. להתחיל לבוא ולהיכנס למצב של פיקוח נפש. זה מה שכאן רצוי רומז. או מלחמת מצווה שהיא להתחילה גם על מנת לעזור. אז כיבוש ארץ ישראל, זה מצווה כזאת, מצווה שאדם צריך מכל חלקי העולם לבוא, היא יותר חמורה לעבודה זרה, לגמרי ששיפור דמי שאפשר להתחמק במהלך מוחים ומוחים בארץ אחרים. אבל אתם תדעו לכם שכשאתם נמצאים בארץ ישראל, עכשיו אומרים לכם שבגלל מסירות נפש, בגלל סכנות, צריך לעשות ככה וככה וככה, זה יהיה הרגע של הגבלות, מה קורה של הגבלות? צריכים להילחם על זה. וצריכים בהחלט כל מיני תוכניות שטן שיש לנו עכשיו מסביב, לתת את השטח הזה לפלוני ולאלמוני ודברים בדיינים ומוגדלים. על זה מוסרים את הזמן. זאת אומרת, תדע לך שגם אם הדבר הזה בוא נמחייבים, נעבור למלחמה, ובכלל בארץ ישראל צריך להילחם בארץ ישראל, צריך לקבוע של כל גבולות ארץ ישראל. זה, תהיה להרג מה לאמור שיש. זה עוד דרך, זה כשהוא כבר, הוא ראה שהדבר הזה לא השפיע מספיק מה שהוא אמר להתמודד, ומשים מסעים המתנים, ומפעלים, עוד מחייב, פצות היה כבר ערב פינוי גוש ימית, שנחתם פורים וימית פונתה בסוף החודש וניסה להרחקה. הוא אדם מאוד מאוד חולה, עוד שזה היה חולה עלות בסוף ימה. חתכו גם את הרגל, הרגל היה מלא איפוז יותר, והסיפור של זה פעם שאתם. ואנחנו באנו אליו ואמרנו שזה רב יש הפגנה בכותל נגד פינוי ימית. הוא הוציא כמה איפוזיות, אמרנו, הולך להפגנה. אחרי שהיה לך להגנה, אני לא רוצה להגיד לך. אבל לא, אז אמרתי לה, צריך מסירות נפש, הוא לא בא לבית על ארץ ישראל, ככה הוא בא לבית על ארץ ישראל. צריך מסירות נפש, הכל מי באמת על ארץ ישראל. כוח מנות, למשל, הרופאים, ולעשות את הדבר הזה. אז כל מיני, זה מה שמתכוון פה. זה הירד בעליהו, שעשה לו חוזר אחר כך כמה דברים. ואם הממשלה היא לא כזאת, אני אשמח לשאול בפני, ממשלה יהודית שעושה ליהודים בארץ חייהם הגבלת תחום מושב שמגבילה את ההתיישבות, כאן כן תתיישב וכאן לא תתיישב, צריכים אלף פעמים לגבותיו או לכל מיני דברים כאלה, שלא כמזמן עובר עולם, ישתה ואיש אחר, בכל מלוא רוחבה, הוא ממש מותח לארץ ישראל, כמובן, צריך ברור מרובה על אמיתת ערכה וזכותה. אני לא בטוח שזה חוקי, אני לא חושב שהממשלה שעושה דברים כאלה, פחות או בדבר הזה היא לא חוקית, והיא הולכת נגד התורה. וזה רק הוא, אחר כך הוא מצטט פה, תראו, ב-33, כדברי קודשו של הרב בצד, ביחס אל העלייה לארץ הבלתי חוקי בידי שלטון האנגלים, אלא אומרים כמו שהגיעה לארץ ישראל לא חוקית, שיש לנו מיני מלחמה, כל מיני עשרים שמעפילים לסרטון המדינה. כי לא העלייה לארץ היא בלתי חוקית, כי עיכוב העלייה לארץ הוא בלתי חוקי. כך גם עכשיו, לא ההתנחלות היא בלתי חוקית, אלא עיכוב ההתנחלות הוא בלתי חוקי. אז הוא כתב על מחקרים אישיים, לאנשים שהם היו מאוד קרובים אליו, כמו שאני כמו שדיין של שר הביטחון, היה מה שיצאו את הרבה כסדים, הרבה פעמים. למות הגור, של קנטור, של מודעיו. אז הוא כתב עליהם מכתבים כאלה, תראו מספר 34, מכתבים אישיים כמו שדיין של נותרת, של מות הגור. אם תהיה כפייה עם חורות חלקים בעצמנו, היא גם לא הביא תוצאה נוראה של מאבקים אלימים בתוכנו. פעם בסיני יש שדה נפט ענק שנקרא מרדס. זה היה בידינו, אבל אנחנו קיבלנו את כל תאי סיני. בשדה נסיגה, אחד משלבי הנסיגה, בוצע נסיגה, רצו לבצע נסיגה מהמרדס. זה שדה נפט ענק שהחזרנו אותו ברוב טיפשותנו למצרים, ואנחנו נתנים בשביל מיליארדי דולרים את הנפט הזה שהיה כבר בידינו. ועלו כאלה, אז אנחנו מודדים, נשתף עם הפגנות האלה, 85, כאשר היה תגידים בכוח של מפגינים נגד נסידה מהמודדש של סיני. ואכן ישראל התפעלה בשמם וזכרם של חמישי הממשלה והאמונה בישראל עם העדות והמכות שלהם, יישאר כמובן על כמובן להם. איך אנחנו נדבר על סדרי עדיפויות בכלל? גם זה, באמת יש, אתה לא יודע, דבר פשוט זה מתורה שלמה, שאומר לך על כל השאלות הזה, עד האחרונה. וואו, ובדל ריסק ארץ עצמי, סימן י' ד' שמה, ובדל שרצו את תשובה למישהו ששאל אותו, מה לעשות? מה? למה צריכים להדיש עכשיו את החמאס? האם להדיש את ההתיישבות בארץ ישראל? החברות בארץ ישראל? האם צריך להדיש את זה לקירוב של חוקים, של חוקים כמו המצוות? האם צריך להדיש להם חינוך, לחנך את עם ישראל? תעשה לנו סדר בשלישייה הזאת, מה לעשות קודם ומה לעשות אחר כך ומה עכשיו לא עושה. תשאו איזה טווח ראייה רחוק היה להם עשו לי בגלל הזה. תראו, טווח 36. 37, רבינו היה ראש ראשון מתולי הדור, כמו שאמרנו, להתנחל בכל מיני רוחב ארצנו, ליישב את שוממותיה, במצוות התורה הברורה ומחייבת לכולנו. לא עקב לי זה בעבור. להגביר את מאמצי החינוך הדתי, המאמין בנושא השם של ישראל מגוונו, לקבץ את אחר, ודאי חשוב מאוד. בשום אופן לא חשוב יותר מזה של יישוב ארצנו בתחנות. זאת אומרת, זה לא חשוב שהתנחלנו. חלילה לחדול מההתנחלות. עם שקידת ההתנחלות, צריך לעבוד חינוך והסברה, אבל אתה תשקוד על ההתנחלות. זה ראייה באמת, במצב שכשזה נכתב, ראייה מאוד מאוד ארוכה. הוא אמר, אנחנו צריכים במילים אחרות לדאוג שהיזות תהיה בלתי הפיכה. וככל שיהיו יותר יישובים ויותר התנחלויות גדולות וקטנות ומתפשטות בכל השטחים, זה ימנע את האפשרות הטכנית אפילו. Thank you. של הכרת משהו של ארץ חיינו, הוצאתו מרשותנו ובשותנו אחרים לסרוב אותנו חביב. כמו בכל כפייה אלו שהיא, מסדוכים ומצד יהודים או חיים ומסירות נפש, כן, הלכת גם מלחם פה בזה שהיא שקולה כדי לתקול מצוותה של תורה, מה שאמרנו קודם, מצוות מצווה קדימה. ותוך מגבלתה ובשעתה זו, שעמיתת מסירות השם, אנחנו נגלה בהחלט במסירות נפש, אפילו שמבנים אותה או אפילו שהם סוגרים את מייבית מסירות את המים, את החשמל, אנחנו לא פחות שם. תתגלה ברכת השם אלוקי ישראל בתקומת הרוב אל החלטו, לאפר, לעקור ולבטל כל מיני מחשבות ועצות כאלה שזכרם ישאר רק לגרעון ורק בירי בישראל. ונצח ישראל יקום ויקום לעד, כימי השמיים על הארץ ולבוא תשועתנו השם.